כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, אתם מאזינים לעוד פרק של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו נדבר על תחום נעים וריחני במיוחד, ארומתרפיה. ארומה, אתם יודעים מה זה, תרפיה גם, אז מתברר שיש איזשהו שילוב בין השניים, שבאמצעותו אפשר לטפל, מתברר במגוון בעיות ותופעות ואפילו מחלות. בעניין הזה אני מארח כאן את אתי ברכה, מטפלת קלינית בארומתרפיה. שלום.
שלום וברכה.
אני רוצה להבין, ארומה זה בעצם ניחוח, נכון? זה
נכון.
ארומטי. ותרפיה זה טיפול. איך שניהם משתלבים יחד? איך אפשר לטפל באמצעות הרחה של דברים?
שאלה נהדרת. ברור שהטיפול הוא לא רק בריח, למרות שלמשל בבעיות נפשיות, דיכאון ודברים כאלה, כן מטפלים בהרחה. העניין הוא שבכל שיטת טיפול, אם זה אמבט, ואם זה מריחה, ואם זה עיסוי, ואם זה קרם, ואם זה משחה, תמיד חוש הריח שלך עובד.
חוש הריח זה אחד החושים הכי חזקים.
נכון, כי אומרת, עובד 24-7.
עובד 24-7, ויש לו השפעה גם מאוד ישירה וחדה על זיכרון נניח, ובאמת על מצב רוח. אז כשאת אומרת, בעיקר על דיכאון, זאת אומרת שטיפול
לא
בדיכאון... לא, אבל בוא נגיד שדיכאון כן מטופל בעיקר בעזרת הרחה, או שאני...
בעיקר.
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 אז אני מבין, אני מבין את ההקשר הזה.
אני אגיד לך למה. בנתיב הריח שלנו באף...
שלום לכם.
מיליוני רצפטורים. חלבונים שקולטים את המולקולות. איפה שהעין השלישית שלנו יש את צבר בלוטות בלב, ככה הן נקראות.
אוקיי. עין שלישית, מי שלא יודע, זה בין הגבות קצת, נכון?
נכון.
קצת מעל.
סנטימטר מעל הגבות, בפנים, כן. ושם קורה תהליך מדהים. שהצבר הבלוטות הזה יודע לקחת את המולקולה ולהפוך אותה לפולס חשמלי. ולפי מחקר של פרופסור אקסל, תוך 100 מילי שניות, הפולס הזה מגיע למערכת הלימבית במוח, שזה מרכז הזיכרון והרגשות שלנו.
כן.
בדיוק, אסוציאציות, 1,000 דברים יש שם, וכל שמן ארומטי יודע להפעיל את החלק שהוא אחראי לו.
זאת אומרת, כשאנחנו... נניח מריחים ריח של בוסם ונזכרים נניח באקס או מישהו שיצאנו איתו או מישהי שיצאנו איתה ומרגישים קצת באסה, אז הנקודה הזאת שהמצבר הזה הוא אחראי על ההמרה הזאת, נכון? בין הריח לאותו פולס חשמלי.
לא, הצבר הזה יודע להפוך את זה לפולס חשמלי. הזיכרון שאתה מדבר זה כבר בתוך המערכת הלימבית.
כן, ואז הוא בעצם מקבל את האות החשמלי ו...
נכון מאוד.
נכון
מאוד ומעורר אותו.
אוקיי.
נכון מאוד.
אז בואי נחזור באמת לאיך זה עובד. אז דיברנו עכשיו פיזיולוגית, איך בעצם ריח מומר לאות חשמלי שהמוח יודע לעבוד איתו בעצם. ואז מה? אז אני מריח, לא יודע, שמן אקליפטוס.
לא, אני אתן לך דווקא דוגמה משמני הדרים.
אוקיי.
אוקיי? הדרים, למשל, יש להם חומר פעיל שקוראים לו מונותרפן, והוא יודע להגיע למוח ולעזור לו לייצר סרוטונין. זאת אומרת, סרוטונין זה מוליך עצבי שמעלה את מצב הרוח.
נכון.
אקליפטוס, לעומת זאת, שייך למערכת הנשימה, זה משהו אחר. יש לו השפעה אחרת.
אוקיי. אז הדרים, לצורך העניין, הם יעילים בהגברת ייצור של סרוטונין במוח.
כן.
שיש, אגב, תרופות פסיכיאטריות שעושות...
ממש.
את אותו הדבר.
נכון.
נכון, שזה נכון. זה מה שהן עושות.
נכון.
אוקיי. אז עד עכשיו, זאת אומרת, דיברנו ממש על קצה המזלג בטיפול בעניינים יותר רגשיים.
נכון.
אבל חוץ מהגברת ייצור, נניח, של סרוטונין ושיפור מצב הרוח, איך הרחה יכולה... לא יודע, לעזור לי בדברים אחרים, אולי קצת יותר פיזיים.
אז אני אגיד לך, לא, זה לא רק הרחה. בוא נאמר שיש לבן אדם כאבי בטן, אוקיי?
אוקיי.
יש מלא מחקרים ברחבי העולם, לא בישראל, שמראים שהמולקולות של השמנים הארומטיים כל כך דקות, שהן חודרות כמעט באפס זמן את מערכת האור, חודרות למערכת הדם, זורמות בתוך העצבים. זה מחקר של דוקטור גרי יאנג. שמן ארומטי יודע לזרום בתוך העצבים כמו נוירוטרנסמיטורים. ברגע שהוא מגיע למחזור דם, תוך 4 דקות הוא מסיים סיבוב שלם מהלב וחוזר אליו.
זאת אומרת, ברגע שאנחנו באים במגע עם שמן ארומתרפי, אז ממש תוך 4 דקות הוא כבר בכל המערכת
ממש,
שלנו.
ממש.
אוקיי.
גם חודר למוח, דרך אגב.
חודר למוח.
יש לנו בכניסה למוח את ה-blood brain barrier.
נכון, המחסום דם מוח בעצם.
בדיוק, והוא לא מרשה לא לפחממות, ללא שומנים, לשום דבר.
נכון.
הוא לא מצליח, שמנים חודרים.
שמנים חודרים גם את זה.
שמנים חודרים, כן.
אז טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי זה נשמע אפילו קצת מסוכן לפעמים, אם לא עושים את זה נכון.
בדיוק.
אוקיי, טוב, אז בואי נעשה את זה מה שנקרא בצורה קצת מדורגת, לפני שנגיע לדברים היותר כבדים. בוא נגיד ככה, אם ארומתרפיה יכולה באמת להשפיע גם על תהליכים פיזיים וגם על תהליכים נפשיים.
מאוד.
אוקיי? אז אם אני מריח שמנים והם משפיעים עליי באופן אחד, גם את מטהר האוויר בשירותים שאני מריח אמורה להיות לו השפעה כלשהי עליי. אנחנו מריחים, כמו שאמרת, כל הזמן, מסביב לשעון. אז מה, אנחנו חשופים בעצם כל הזמן להשפעות לא מבוקרות?
קודם כל כן. אבל הדוגמה של המטהר אוויר שנתת, זה לא חומרים טבעיים, זה חומרים מסונתזים במעבדה.
אוקיי.
אז כן, המוח שהוא יריח אותם, הוא כן יגיב לסוג הריח. אבל המטהר אוויר, גם אם למשל הוא בריח לוונדר, הוא לא יבצע במוח את הפעולות של הוונדר האמיתי יעשה.
אוקיי. למרות שהמוח מזהה אותו כלוונדר.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מריחים משהו, ואנחנו אומרים, רגע, זה אותו, זה מרגיש לי אותו הדבר. ועדיין ההשפעה לא תהיה...
לא. יותר מזה, יש גם אנשים שיש להם רגישות מאוד גבוהה, ותוך כמה דקות מפתחים כאב ראש. מכיר אותם? מכיר את האנשים האלה?
מכיר.
זה בגלל שזה מסונתז במעבדה, ואי אפשר לעבוד על המוח.
אז זאת אומרת, ורק שנייה, הכאב ראש הזה, כתוצאה ממה הוא נוצר בעצם?
מחומרים סינתטיים.
חומרים סינתטיים שפשוט לאותו בן אדם ספציפית הוא רגיש אליהם, והם באים לו פחות טוב. אבל אם הוא יריח לוונדר אמיתי,
הוא לא יקבל כאב ראש.
הוא יגיב לגמרי אחרת.
כן.
אוקיי, אז בואו נדבר אולי קצת באמת על המיצוי של החומרים האלה. איך מפתחים את זה? זאת אומרת, דיברנו על שמני הדרים לפני כמה רגעים. פשוט לוקחים הדרים וממירים אותם לשמן?
לא, אני אסביר לך. ההדרים, למשל, מופקים מהקליפה. השמן הארומטי נמצא בקליפה שלהם, ואותם דוחסים. ואז אחרי זה עוברים סינון ויש לנו את השמן. רוב השמנים הארומטיים עוברים תהליך זיקוק.
אוקיי.
בתהליך הזיקוק, בסופו של דבר יש שני תוצרים. הכמות הקטנה של השמן הארומטי והידרוסול, המים של הזיקוק, שגם איתם דרך אגב ברחבי העולם, בהם כן מותר להשתמש בבליעה.
כן.
ומטפלים בכל מיני בעיות.
אוקיי. אז כמה בעצם דרכים מקובלות יש כדי לטפל בארומתרפיה? דיברנו על הערכה, הזכרת מריחה גם.
נכון,
נכון?
אפשר אמבטיות.
אמבטיות. שמה? שזה פשוט לטפטף כמה טיפות לתוך האמבט? איך זה עובד?
זהו. למים יש הולכה מאוד מאוד גדולה עם שמנים.
אוקיי.
ולכן כמות השמן שאנחנו נשים באמבט שלם, למשל, היא רק 8 טיפות. אני יודעת שזה נשמע מעט.
כן, זהו, אמבט זה משהו שמכיל די הרבה מים. יש לו נפח מאוד רציני.
נכון, אבל למים יש הולכה מדהימה.
אוקיי.
ולכן 8 טיפות זה באמת, באמת מספיק.
למרות ששמן צף על פני המים.
זה שמן ארומטי.
אוקיי.
אתה יודע מה זה נהדר שאמרת את זה? כי שמן ארומטי זכה לכינוי שמן לא בגלל שהוא באמת שמן.
אז הוא לא שמן.
לא, אבל יש לו תכונה של שמן, הוא צף.
אוקיי.
המולקולות שלו כל כך קטנות, הן יותר קטנות ממים. אז הוא צף על המים. בגלל זה הוא קיבל את השם, את הכינוי, שמן.
אבל הוא לא שמן במובן הזה של שמן זית, למשל.
ממש
אין
לא.
אין קווי דמיון בינו לבין שמן זית. אי אפשר לבשל, לטגן עם שמן ארומטי. אוקיי. אז בעצם, מתי את ממליצה, נניח, על טיפול, או מתי את מטפלת בהערכה, מתי בבליעה, מתי באמבט ומתי במריחה? נניח.
בבליעה אני כמעט ולא מטפלת, למרות שעברתי הכשרה.
אוקיי.
בגלל הביוכימיה של הגוף.
אוקיי.
יש אולי 5 אנשים בשנה שאני מטפלת בהם בבליעה, לא יותר מזה.
אוקיי.
מה גם שמחקר של דוקטור גרי יאנג מראה שגם במריחה חיצונית, יש קליטה טובה של השמנים, וזה מטפל בצורה נהדרת.
אוקיי.
כמו שאמרת קודם, באמת בבעיות נפשיות, מה זה בעיות נפשיות? אני לא הולכת על טיפולים פסיכיאטריים ודברים כאלה.
לא, ברור, אבל דברים ש... זאת אומרת, ההשפעה היא בעיקר נפשית. רגשית, נפשית.
בערכה, בערכה, מבער, אתה מכיר את המבערים הקטנים?
כן, דיפיוזרים כאלה, נכון?
כן, יפה. העיקר שזה יהיה ליד הבן אדם, כי חוש הריח עובד כל הזמן. בן אדם גם יכול להיות עסוק במשהו, זה לא משנה, זה ממשיך לעבוד, זה נכנס למוח, ויש לשמנים השפעה מצטברת.
אוקיי. שמה זה אומר? זה אומר ככל שאתה מריח אותם יותר זמן או יותר פעמים?
יותר זמן ויותר פעמים. זאת אומרת, אם אתה שם לידך דיפיוזר או מבער כל יום, אתה תרגיש יותר את ההשפעה בעוד שבוע וחצי, שבועיים, ולאט לאט עם הזמן.
אוקיי. אז זאת אומרת, יש לזה אפקט לטווח הרחוק.
אמת.
ואני יכול להרגיש בשינוי רק במבט של שבוע קדימה, או שאם הגעתי עם איזושהי בעיה לטיפול, אז כבר בסיום הטיפול, אני כבר יכול. ארגיש יותר טוב.
זה גם יכול להיות. כבר קרה לי מקרים שאנשים שהגיעו עם דיכאון, ובזמן שעשיתי להם רפלקסולוגיה, הם הריחו, הצמידו את הבקבוק לאף, ובסוף השעה הם כבר הרגישו אחרת, כבר הרגישו יותר טוב.
אוקיי.
אבל זה חד פעמי. אני כן ממליצה להם להמשיך עם זה בבית.
כן. אז בעצם טיפולים בארומתרפיה הם דברים שנעשים כשברקע יש משהו אחר, נכון? זאת אומרת, מטופלים כשמגיעים אלייך, ואת okay. מטפלת בהם בקליניקה. הם פשוט יושבים ומריחים שעה שלמה, ניחוח
לא.
מסוים, או איך זה
לא,
עובד.
לא, לא, לא.
תתארי גם... לטיפול. אני מגיע אלייך לטיפול, וסובל נניח מאיזושהי בעיה אורתופדית, שרירים תפוסים.
אוקיי.
Okay. מה את עושה איתי?
אוקיי. Okay. מכיוון שאני בהכשרה שלי גם עושה עיסוי רפואי, אז אני משלבת טיפול של עיסוי ורפלקסולוגיה, כאשר את הרובת השמנים לעיסוי, אני שם את השמנים שהבן אדם זקוק להם.
אוקיי. Okay.
ואז בעצם זה נספק בגוף, דרך הגב, דרך הזרועות, דרך כל האזורים שאני עובדת עליהם.
כן.
אחר כך אני עושה גם רפלקסולוגיה, ואז גם אפשר לשוחח עם הבן אדם.
אוקיי. Okay.
אבל בינתיים, הגוף שלו בעצם סופג את השמנים.
כן. אז זאת אומרת, זה תמיד קורה כשברקע קורה עוד משהו בנוסף. כן? כלומר, אין מישהו שמגיע ופשוט שוכב ושואף... לא יודע, עדי שמן שמתפזרים בדיפיוזר, וזה הטיפול.
לא, חבל תמיד, לי על הזמן שלו.
כן, זהו, תמיד קורה עוד משהו בנוסף כדי לשפר את מצבו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, האם את מעשה גם,
כן.
ואת מעשה בשמנים ארומטיים, כן. דיברנו על הספיגה שלהם באור, את כל היום סופגת שמנים, מה קורה עם המחסום דם מוח שלך? את מלאה בשמנים
מבפנים. כל הכבוד, אתה שואל את השאלות הנכונות.
מה עושים עם זה?
ממש. אז קודם כל, אני לא שייכת לאנשים שעושים טיפולים ברצף, כי אני גם מלמדת במכללות. אז
okay.
אבל כן, זה משהו שאני בהחלט צריכה לקחת אותו בחשבון. אני מסתכלת ביומן מי מגיע, והאם אפשר לרכז שמנים שהם טובים גם לאישה הראשונה, גם לאיש השני, כך, כי גם אני סופגת.
כן.
זה בדיוק מה שאתה אמרת. אז אני צריכה להמעיט בכמויות של שמנים.
זה כמו לעשות, זה כמו להיות טכנאי רנטגן, ולשבת כל הזמן בתוך החלל עם המצולם. אתה סופגת אותם הדברים, זה בעייתי מאוד.
לא, אז אני נזהרת, אני שומרת עליי.
אז זהו, זה חשוב מאוד.
נכון.
חייבת להמשיך לטפל. בואי נדבר על אוכלוסיות שאת יודעת מה? שאולי צריכות קצת יותר להיזהר בשימוש עם שמן.
נהדר. בוא אני אגיד לך משהו שיש את אפקט העדר, שאני כבר שנים מלמדת נטורופטים ומשתדלים כמה שיותר להאציל את זה לחנויות טבע.
כן.
אפקט העדר זה אומר שלמשל שמן אקליפטוס שאיתו התחלת, אסור לתת אותו לילדים מתחת לגיל 10, אתה יודע?
למה זה? אמרת שהוא קשור לנשימה.
הוא קשור למערכת הנשימה.
אוקיי, מה אכפת לנו שילדים בני 10 ישפרו את הנשימה, או שזה לא משפר להם את הנשימה?
בגיל 10 זה כבר בסדר.
אוקיי, אז בגיל 7.
אוקיי, יש בעיה עם שמן האקליפטוס, שהוא גורם, הוא מעורר מאוד חזק את הילדים, ודווקא בגילאים האלה הוא מקווץ את דרכי הנשימה, ואז הם משתעלים יותר.
אוקיי.
הוא מעלה לחץ דם, אסור לתת אותו לאנשים בעלי לחץ דם גבוה. ולכן אסור לתת אותו גם בהיריון, כי לחץ הדם מאוד יורד, ואז יש התנגדות לפעילות הלב.
אוקיי.
צריך מאוד מאוד להיזהר.
אוקיי.
שמן רוזמרין.
מה איתו? שמן רוזמרין גם. אתה פוגש אותו כמעט בכל מקום, אוהבים ריח של רוזמרין, כי אנשים הרבה פעמים מתייחסים לשמן ארומטי, כאל פשוט תמצית ריחנית של הניחוח שהם אוהבים להריח בבית, או בקליניקה שלהם, או אפילו באוטו. את יודעת מה?
שזה גם לא טוב, כי השמן מתחמם, בקיץ המכוניות אצלנו
יכולות,
בדיוק. השמן מתקלקל.
אוקיי.
ואז כשמשתמשים באוטו, בן אדם מריח את השמן המקולקל, שזה לא טוב למוח שלו. אבל רוזמרין, למשל, מה שאנשים לא יודעים, יש בו חומר פעיל שקוראים לו קטון, שזה החומר הרעיל ביותר, הוא יכול לגרום גם להפלה.
לא נכון.
כן.
אוי ואבוי.
אני אספר לך מקרה אמיתי.
אוקיי.
של סטודנטית, שהבן שלה בן 5, היא סיפרה לי את המקרה של החברה, באזור פסח מגיע מהגננת המכתב הזה של נא לנקות את ראשי הילדים.
כן.
האמא השנייה מאוד רצתה לעשות משהו טבעי, לא רצתה סתם. הלכה לאיזשהו בית טבע, נתנו לה בקבוק רוזמרין, 10 מיליליטר, נורא נחמד.
חפפה לילד עם רוזמרין.
מילאה את הראש, אחרי חצי שעה חפפה, מסרק סמיך. בערך שעה אחרי זה הילד מתחיל להקיא. היא לא קישרה, היא אמרה, אכלנו בבית, אנחנו כולנו בסדר, מה יש לו? והוא ממשיך להקיא, והוא הגיע כבר להקאות כרוניות. היא לא זוכרת אם זה ההקאה השישית או השביעית, היא אמרה, לא, 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 משהו לא בסדר, הכינה תיק. אמרה, אני לוקחת את הילד, הילד איבד הכרה.
אוי ואבוי.
איבד הכרה. קראה לאמבולנס, לקחו אותו לשניידר תל אביב, הילד עדיין מחוסר הכרה. הרופאה לקחה דם, מהדם של הילד, לבדיקת רעלים. בינתיים היא באה לאמא ואומרת לה, תקשיבי, יש רעילות גבוהה בדם. אז האמא עדיין, כאילו, עדיין
היא לא עשתה את הקשר, מה היא יכול להזיק בשמן ארומטי?
כן, קטן, 10 מיליליטר, מה יש שם כבר? והיא אמרה לה, אכלנו בבית, היא אמרה לה, לא, תגידי לי אם הוא נחשף לריסוס בגינה או משהו כזה. ואז האמא אמרה, תקשיבי, השינוי היחיד זה השמן רוזמרין. עכשיו, היא כבר היה, הילד היה כבר אחרי חפיפה, אז כבר לא היה ריח.
כן.
אז הרופאה חזרה למעבדה, חזרה אליה ואמרה לה, אוקיי, זה זה. הילד נשאר בטיפול נמרץ 48 שעות. אני לא נשארתי בקשר עם האמא הזאת, אני מאוד מקווה שהילד לא מפתח אפילפסיה עם הזמן.
ויש סכנה כזו.
כי רוזמרין יודע לעשות את זה. בטח בכמות הזאת. אבל תשים לב, היא מרחה על הקרקפת, זה חדר את הגולגולת, זה נכנס פנימה והילד איבד הכרה.
מזעזע.
ממש.
מזעזע ומדהים. מזעזע ברמת התוצאות, מדהים ברמת האפקט הכל כך חזק. זאת אומרת, היא שאלה אותה אם הילד נחשף לריסוס, כי מבחינת עוצמת הרעילות זה פשוט היה זהה.
ממש ככה.
נשים בהיריון זו באמת אוכלוסייה שנמצאת בסיכון לכל מיני דברים. זאת אומרת, יש הרבה טיפולים והרבה דברים שמותרים לנשים באופן כללי, אבל אישה בהיריון זה כאילו סיפור אחר לחלוטין.
ממש.
אז ממה צריכות נשים בהיריון שאוהבות בשלב הזה דווקא לשים כל מיני דיפיוזרים באמבטיה, אפילו לקחת לחדר לידה דיפיוזר שירגיע, ממה צריך להיזהר?
משמנים הורמונליים. למשל, שמן מרווה או שמן בזיליקום,
okay.
הם שמנים שמאזנים הורמונלית.
אוקיי.
Okay. איזון הורמונלי יכול בסופו של דבר לגרום להפלה, כי בהיריון זה עודף אסטרוגן, אנחנו לא רוצים לשנות את זה.
אוקיי. Okay.
לא מנטה שהוא מייבש חלב.
מנטה מייבש חלב?
מנטה, ממש.
רשמנו.
מנטה, כן. כמומיל, מגביר החלב, למון גרס, מגביר החלב. אבל להיזהר משמנים הורמונליים, ואם היא לא יודעת, לשאול.
אוקיי, אז דיברנו על אקליפטוס, דיברנו על רוזמרין. מה עוד צריך להיזהר בו במיוחד?
אלה האמת שני השמנים שאני עדיין רואה אותם על המדפים בצורה הכי
לא מבוקרת.
ממש. או מנטה, שמן מנטה.
שמן מנטה. מה איתו? יש לי כזה בתיק, את יודעת? אני מריח אותו לפעמים כדי לפתוח את האף. לא טוב?
או, נהדר.
אוקיי, מעולה. בערכה? את מרגיעה אותי עכשיו.
בערכה אין הגבלות.
אוקיי, ואם אני טועה ממנו לפעמים?
לא.
לא? בכלל? מה הוא עושה?
הוא גם מכיל את הקטון הזה.
אוי ואבוי.
אבל הוא גם מכיל פנול.
שעושה מה? תהיה עדינה איתי.
תראה, הוא מכיל את שני החומרים האלה בכמות של 60%.
אוקיי.
השימוש בו הוא בכמויות מאוד נמוכות. הוא גם יכול לגרום להפלה. אסור לתת לילדים מתחת לגיל 10.
אוקיי.
לא לחולים נוירולוגיים. אם משתמשים בו הרבה, הוא יכול להיות גם נוירוטוקסי וגם הפטוטוקסי. מה זה אומר?
מה זה אומר?
הוא יכול לפגוע במערכת העצבים, והוא יכול לפגוע בכבד. שזה מצב שאנחנו ממש לא רוצים אותו, לא מומלץ.
לא.
לא.
לא. האמת גנבתי ברמת אולי טיפה אחת כשהרגשתי אולי שמשהו בגרון קצת זה, ואמרתי, טוב, אם זה פותח את האף, אולי זה יפתח לי את הגרון קצת. אז להפסיק עם העניין הזה.
אז בוא אני אלמד אותך שיטה הרבה יותר טובה.
יאללה.
חצי כוס מים.
כן.
3 טיפות מהמנטה.
עם מים זה בסדר.
לגרגר, לא לבנה.
לגרגר, אוקיי.
וזה שורף בגרון.
לא נורא, אם שורף אני מתמודד.
בדיוק. אתה גם יודע שזה מחטא.
אוקיי.
לגרגר ולשפוך. אפילו תעשה את זה 4 פעמים ביום זה בסדר, לא לבלוע.
אוקיי. טוב, אז הנה, למדנו מידע מציל חיים, ממש. אז רגע, בואי באמת, לפני שניגש לה, אולי באמת למקומות או למקרים שבהם ארומתרפיה עוזרת באמת כמו קסם, שהיא הפתרון הקלאסי, בואי תתני עוד כמה, לא יודע, טיפים. דיברנו על לגרגר עם שלוש טיפות מנטה, שזה כן. יכול להיות על הכיפה. כן. אז ברמה של דברים שאנשים יכולים לעשות בבית, משהו לייט.
אוקיי. אז בואו נדבר למשל על לוונדר, שהוא שמן מאוד בטוח.
כן, אומרים שהוא אנטיביוטי גם.
לימון אנטיביוטי.
לימון אנטיביוטי. מה, לוונדר ששמים על פצעים וכאלה, פחות יש לו...
הוא מחטא.
הוא מחטא.
הוא מחטא, הוא נהדר.
אוקיי.
הוא נהדר, יש לו רגנרציה נהדרת, הוא יודע לחדש תאי אור, הוא יודע להגליד בצורה טובה. הוא לא אנטיביוטי, אבל הוא כן עושה עבודה טובה.
אוקיי.
עכשיו, מחקר של דוקטור דייוויד סטיוארט מוכיח שלוונדר יודע להוציא מתכות כבדות מהגוף.
על ידי מריחה חיצונית או
מריחה,
בלי?
מריחה, אמבטיה. לא, לא בליה, לא בליה. לא צריך.
לא בליה. לא בולים, חברים. לא צריך כן. לבלוע. תמריחו, אמבטיות. למה לגלוע ישר?
לא להכניס קש לבקבוק.
צודקת. צודקת. אז מה? אז אנחנו הרי סופגים מתכות כבדות כמעט מכל דבר. מהמים, ממזון, נכון? כל דבר היום נגוע במתכות כבדות.
מזיתים מושחרים שנמצאים על הפיצה, הם מלאים במתכת כבדה, מלאים.
בעצם כל דבר גם שבא בשימורים, נכון?
שימורים, חיסונים לילדים.
זה הכל מתכות כבדות.
הכל מתכות כבדות.
טוב, אז מה, אם נניח יש חשד למתכות כבדות, או אם אנחנו רוצים להעביר את עצמנו איזה ניקוי אחת לשבוע, מה, לקחת קצת שמן לוונדר?
אפשר לעשות, למשל, אמבט מלא, מגיל 10 ומעלה עם 8 טיפות, או, גם ילדים קטנים יכולים לעשות אמבט, פשוט צריך להקטין להם את כמות הטיפות,
כן.
או אמבט רגליים למבוגר עם 4 טיפות.
אוקיי.
לשבת במים 20 דקות בטמפרטורה שרוצים, לא להכניס פצצות קצף, לא להכניס...
אל תעשו מזה ספא. תעשו מזה משהו טיפולי.
בדיוק.
אוקיי.
וזה עושה עבודה מדהימה לגוף, מעבר לזה שיש ניחוח נעים.
כן.
הגוף רק מרוויח, ועל הדרך, כל השמנים הארומטיים באשר הם מעלים את המערכת החיסונית.
מדהים.
זאת הסיבה שאסור לתת אותם למושתלי איברים.
כי מושתלי איברים מקבלים בעצם תרופות שמחלישות נכון. את המערכת כדי למנוע דחייה של השתל.
נכון, ואם הם אוקיי. יקבלו שמנים ארומטיים, זה יתנגד לתרופה ואז תהיה התנגדות לאיבר.
אוקיי, אז אם אתם מושתלי כבד ורוצים עדיין לשמור אותו, אל תשתמשו בזה. אוקיי, אז זה היה טיפים לוונדר. אמרת לימון.
מצב רוח, כן.
מצב רוח, אוקיי, יאללה, מצב רוח. נלך למצב רוח. אם אנחנו קצת בדאון.
למשל בחגים, אוקיי, שמזמינים את כל המשפחה.
וכולם בסטרס אטומי.
כן, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. 5 דקות לפני שהאורחים מגיעים.
ממלא את החדר בדיפיוזר של?
או לקחת קעריות קטנות כמו של חמוצים, למזוג בהם מים רותחים.
אוקיי.
וכמה טיפות מהדרים. הדרים זה תפוז, זה לימון, אשקולית. מנדרין, ברגמות, ברגמות זה פרי הדר שאין אותו כן. בארץ, פשוט לטפטף, אנשים נכנסים, יש איכות להדרים, שהם נותנים תחושה של ניקיון גם נפשי.
כן.
5 דקות, מצב רוח טוב, כולם צוחקים, עניינים, הצלחה לערב.
איזה יופי. סמם את האורחים שלך, תבטיח ערב נהדר, ונקווה שאף אחד בחג הזה לא יתלונן על זה שהוא שונא תפוזים, ואתה עשית לו בכוונה, ומילאת את החדר בתפוזים. בואי נחזור רגע ללימון, שאמרנו שהוא אנטיביוטי, איך אני יכול לנצל את התכונות האנטיביוטיות שלו?
הלימון, גם דרך אגב, האורגנו הוא גם אנטיביוטי, אבל באורגנו...
אורגנו כשמן. נכון? שמן אורגנו.
אני מדברת על שמנים ארומטיים.
רק שמנים, כן, אוקיי.
אבל למה הדגשתי דווקא את הלימון? כי באורגנו יש חומר פעיל מסוג קרווקול, שהוא מתנהג כמו אנטיביוטיקה אמיתית.
אוקיי.
שהוא הורג גם את החיידקים הטובים וגם את הרעים.
אוי, זה פחות טוב. אוקיי.
הלימון משאיר את הטובים, שזו תכונה מדהימה.
הוא יודע לזהות.
הוא קיבל פקודת עבודה מהמחסן, הוא יודע בדיוק מה לעשות.
כל הכבוד לו.
כן, ממש.
ואיך, גם כן ברמת האמבט?
ברמת האמבט, עכשיו, תראה, אם למשל מורחים בגוף, אם למשל מורחים בגוף,
כן.
צריך נורא להיזהר עם המינונים, אוקיי? אז למשל, אם לוקחים 2 כפות של שמן זית, מוסיפים בהן עד 5 טיפות, לא יותר מזה.
אוקיי.
לימון אבל צריך להיזהר איתו, כי הוא פוטוסנסיטיבי.
שזה אומר?
שזה אומר שאסור להיחשף איתו לשמש עד 12 שעות מרגע המריחה.
וואו.
ולכן אפשר למרוח אותו בשעות הערב המוקדמות. או בחורף.
או בחורף, שלא רואים כמעט שמש. אבל באופן כללי אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו פה בעד שימוש בטוח, ואנחנו נותנים עכשיו טיפים בעיקר גם כקוריוז, וגם כמשהו שתוכלו לעשות אולי באופן בטוח, אבל לכו באמת על הכי בטוח, או שתלכו לארומותרפיסט, או שפשוט תסתפקו בלהריח במסגרת הכללים. שאתי פה מציגה לנו. אז בואי אתי נדבר באמת על דיברנו עכשיו באמת על הפן, על הדברים שאפשר לעשות עם זה. ענייני זהירות, הזהרות, כי באמת כמו שאמרת, העניין הזה מאוד לא מפוקח. זאת אומרת, את מתארת מצב באמת שבו דברים שהם לא פחות מ... סוג של, כן, סכנות ברמת חומרי הדברה, אם אתה לא משתמש בהם נכון, הם יכולים לשמש ככאלה, והם פשוט מונחים במדפים, לרוב באזור של הוויטמינים וכל הדברים האלה, ואנשים פשוט קונים ומורחים ומריחים. צריך להיזהר עם זה באמת.
מאוד. מאוד צריך להיזהר עם זה. אני שייכת לכמעט... אחוז כל כך נמוך של מורים בארץ שמלמדים את זה על בסיס כימיה, כמו שמלמדים את זה באירופה או בחלקים מארצות הברית.
כן.
עם כימיה אי אפשר להתווכח, זה מדע מדויק.
כן. זה לא עניין של תחושה, או אני מרגיש שקמתי הבוקר עם...
נכון, מרגיש לי בסדר לעשות כן, לא.
זהו, אין פה תקשורים. יש פה נוסחות מדויקות לגמרי.
ממש.
אוקיי.
והמורה שלימד אותי, שלמד את זה... באוניברסיטה בצרפת, כחלק ממסלול רוקחות, גם לימד אותנו את המינונים המדויקים, ועם השנים גם היו רופאים שבאו ללמוד, רופאי שיניים, רופאי ילדים, והם אמרו לי, מה, זה בדיוק מינונים של תרופות.
כן, זה מדע מדויק, זה רוקחות לכל דבר.
ממש.
בשמנים, רוקחות בשמנים.
ממש. עכשיו, אני חשוב לי גם לתת לסטודנטים שלי, שהם מטפלים בדרך את הכללים המדויקים, שלא יהיו כאן משחקים, שלא יהיה בערך, שלא יהיה נדמה לי, שלא יהיה אני חושב שאמרו לי, מדויק. ואז באמת, אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים הוא נכון, הוא לפי הכללים של הרפואה.
כן.
אני חושבת שזאת הדרך הנכונה עם ארומתרפיה, ללמד את הכימיה.
אז למה אנחנו לא פוגשים את זה יותר, בוא נניח, במרפאות, אם זה מרפאות של רופא שיניים או בתי חולים? הרי לכל המקומות האלה, נכון, תמיד אתה נכנס לאיזשהו מקום ואתה אומר, אל תשאל, המקום היה מלא בריח של בית חולים. נכון, זה ריח של סטריליזציה כזאת, עם כל החומרים. למה אם באמת יש ויש תכונות רפואיות לשמנים היתרים, למה בעצם לא עושים בזה יותר שימוש ברפואה מערבית? זה נשמע כמו הדבר הכי קרוב ברמת... כן, בחול היחס שונה לארומתרפיה?
כן, אני אספר לך למשל על דוקטור פנואל, שבמקרה הוא רופא יהודי.
אוקיי.
הוא הגיע לכאן לארץ פעם ראשונה ב-2012, והוא סיפר לנו שמאז שהוא היה קטן הוא רצה להיות ארומתרפיסט, אבל בצרפת אתה חייב להיות רופא.
בצרפת אתה צריך להיות רופא לכל דבר.
לא, אתה צריך להיות...
גם כדי לדקר אתה צריך להיות רופא.
אוקיי, יכול להיות. דיקור סיני. אוקיי, לא ידעתי את זה.
כן, הם אוהבים קודם כל לתת זה, ואז תעשה מה שאתה רוצה.
אז הוא אמר, טוב, אז בסדר, אז למדתי רפואה ונהייתי רופא.
אוקיי.
אבל זה הוביל אותי לארומתרפיה.
זאת אומרת, הוא עשה את כל המסלול, ובסוף עדיין נשאר בארומתרפיה.
כן.
כל הכבוד לו, נחוש.
בישראל, כל הרפואה המשלימה עדיין לא מוכרת בחוק.
נכון.
אז הכל פרוץ.
זאת אומרת, זה מאוד לא מוסדר העניין הזה.
לצערי.
מה שמוביל, אגב, הרבה פעמים למקרים שבהם מטופלים, אנשים תמימים שרוצים לקבל עזרה ממטפל או מטפלת, והם הולכים ולא לגמרי סגורים על כיף או רצינות ההכשרה שלו, כי יש אנשים, בוא נגיד במקרה הכי גרוע, הם לא למדו בכלל, והם פשוט מומחים מטעם עצמם, ויש גם אנשים שעשו איזה קורס של שבועיים איפשהו, נכון. קיבלו תעודה, תולים נכון. אותה וזהו, ואני מטפל ולמדתי והכל בסדר.
נכון.
אז אנשים שמאזינים לנו עכשיו, הם מאזינים לך.
כן.
איך אני יודע שאני הולך לארומותרפיסט שמבין מה הוא עושה ולא מסכן אותי? כי באמת בשונה בוא נניח משיטות טיפול אחרות ברפואה משלימה, יש כאלה שהם, בוא נגיד, במקרה הכי גרוע, זה לא יועיל.
כן,
אוקיי. אז פה אנחנו באמת מדברים על דברים שיכולים להיות מאוד מסוכנים. איך אני יכול לוודא שאני הולך לבעל מקצוע אמין?
קודם כל, לבקש לראות תעודה. דבר ראשון.
אוקיי.
שהתעודה תהיה על הקיר, עם מסגרת.
אוקיי.
דבר שני...
ומה אמור להיות כתוב בתעודה? יש ארגון מסוים שאני יכול להיות רגוע כשאני רואה את השם שלו, או...
לא לארומתרפיה לצערי.
לא לארומתרפיה.
אבל מה שכן יש, זה בתי ספר ידועים ומוכרים ומוסמכים, שכשאתה רואה, למשל, מותר להגיד?
בוודאי.
מכון וינגייט.
אוקיי.
אתה רואה תעודה של מכון וינגייט, או בית ספר מרב של האוניברסיטה הפתוחה.
אוקיי.
אוקיי? זה בתי ספר מוכרים. עכשיו, לא חסרים, יש גם את רידמן, את ברושים, לא חסרים בתי ספר. אבל לוודא שזה בית ספר מוכר, ולא איזשהו שם... מה? מה?
ולא מישהו שפתח קורס ערב למי שרוצה ללמוד ארומתרפיה ב-12 מפגשים.
כן.
אוקיי, אז הנה דיברנו גם קצת על העניין המקצועי, הלימודי, והנה שוכף פה על השולחן הספר שאת חיבת, ריח רוח ומה שביניהם, שזה אחלה שם לספר.
תודה.
חוכמת השמנים הארומטיים. מה הספר הזה מכיל בעצם?
הספר הזה...
מה נמצא בין הריח לרוח? בוא נגיד ככה.
יפה, דיברנו קודם על העין השלישית.
נכון.
אז זה מתחבר גם למערכת הלימבית וגם לבטן העמוקה שלנו.
אוקיי, מה זה הבטן העמוקה? מה קורה שם?
הבטן העמוקה זה האינטואיציה. זה האינטואיציה, זה מתחיל בעין השלישית.
ואז זה מתחבר למטה.
ממש.
אוקיי.
כל הדברים שהם בין השורות, שאתה מבין אותם לבד. והשמנים עוזרים לנו שם. עכשיו, בתוך הספר הזה, כמו שאתה הבנת, אני גם בן אדם מדויק מאוד. אני בכלל באה מעולם ההייטק, אוקיי?
בצבא הייתי... באה מעולם ההייטק?
בחיי, בצבא הייתי טכנאית של טייס אוטומטי. באמת.
הפעל טייסים אוטומטיים.
לא, הייתי טכנאית שלהם, אני לא הפעלתי.
מה, כשהם כבר הופכים להיות פחות אוטומטיים, הם צריכים טיפול שלך?
שמטוס נוחת, מריצים לו בדיקות, אם טייס מתלונן על בעיה בהגאים או בטייס האוטומטי, אז מכניסים למעבדה, בודקים.
מה את אומרת? אוקיי.
אנחנו כאילו לא שלטנו, לא שלטתי בטייס האוטומטי, אבל אני באה מהעולם המדויק. כימיה.
כן.
כימיה מדברת אליי.
אוקיי.
מצד שני, יש גם רוחניות.
נכון.
עכשיו, בספר הזה הכנסתי הרבה מחקרים של רופאים שהם גדולי הארומתרפיה בעולם.
כן.
על כל שעת, יש כאן פרק שלם על כימיה, שמישהו שלא מבין בשמנים יודע מה הכימיה אומרת. מה עושה כל שמן, נפשית ופיזית, מה שיטות הטיפול, איך אפשר לעבוד, יש פה גם שמנים נשאים.
מה זה אומר שמנים נשאים?
למשל, שמן סומסום.
אוקיי.
אוקיי? זה שמן של שמן. שאגב,
הוא למאכל גם. שמן סומסום עושים איתו דברים. אנחנו מדברים על אותו שמן.
על אותו שמן.
אוקיי.
אצלי השמנים נודדים מהקליניקה למטבח.
אוקיי. זה יפה? אני אוהב?
זית, סומסום, קוקוס, כל מיני שמנים. מה התכונות שלהם? מה עושים איתם? לתת לך דוגמה, למשל, על שמן סומסום?
רוצי.
יש בעיה אצל ילדים שקוראים לזה אור היפרמי. הרבה הורים לא יודעים שזה השם.
מחלת אור? כאילו,
זאת אומרת... לא. אני אסביר לך ואתה תדע בדיוק על מה אני מדבר.
אוקיי.
יש את אלה שקשה להם להרגיש אפילו את התפר של הבגד, או עם הבגד סינתטי.
שזה מציק להם. הנסיכה והעדשה כזה. שהם מרגישים כל שטות.
כל שטות, והם רגישים נורא, וסף העצבים נמוך מאוד.
את יודעת עם מה יש לי את זה? עם סוודרים שעשויים מצמר מגרד. אני יכול למות מזה. יש לי מלא כאלה, אני שורף אותם בחצר.
בצדק.
אז מה זה אומר עליי?
לא. אז אצלך זה רק סוודרים. הילדים האלה לא יכולים, אם בגד הוא לא 100% כותנה, הוא לא יכול לעלות.
לא מסוגלים.
לא מסוגלים.
אוקיי.
לא מסוגלים. מה עושים? ממלאים אמבטיה. ההורים עכשיו לא כל כך יאהבו אותי, כי צריך לנקות, אבל בסדר. לוקחים חצי כוס שמן סומסום,
אוקיי.
מוזגים על האמבטיה.
על האמבטיה עצמה?
בתוך האמבטיה, בתוך המים.
אוקיי.
בלי סבון, בלי שום דבר.
בלי סבון, שום דבר.
נותנים לילד לשבת.
אוקיי.
הורים אומרים לי, אנחנו לא נצליח לגרום לו להיכנס.
אוקיי.
אני אומרת להם, תשכנעו באיזושהי דרך, אני רוצה לראות...
תציעו לו שוחד.
כן? נראה אם תצליחו לגרום לו לצאת.
כי מה קורה בפנים?
הוא לא רוצה לצאת, הוא לא רוצה. השמן סומסום כל כך מחבק, הוא חם, הוא נעים. ואני כל שנה יש אצלי סטודנטים, הרי בכל הגילאים שיש להם ילדים, וכל שנה אני מקבלת פידבקים, תקשיבי, אנחנו נרוקן את הכינרת, הילד כל הזמן רוצה אמבטיה. פשוט מדהים, מדהים. השמן הזה עושה נפלאות, ואחרי תקופה כבר לא צריך אותו.
אוקיי, עכשיו, חוץ מרמת הנעימות, ברמת האפקט, מה זה? פשוט מפחית לו את ה...
כן, שמן סומסום מלא בחומצות שומן חיוניות, מלא בוויטמין E, מלא בדברים טובים.
והכל נספג. דרך
זה נספק באור, לא, השמן הנסה, שמן סום סום, המולקולות אבות, הם לא יכולים לחדור למחזור הדם.
בגלל זה קוראים לזה שמן נסה, כי זה לא נספק או מה?
הוא נושא בתוכו את השמן הארומטי.
אוקיי.
או שמן בסיס, יש כאלה שקוראים לזה שמן בסיס.
שמן בסיס. שמן בסיס, דברי בסיס זה בדרך כלל דברים שאתה מוסיף להם עוד משהו.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק.
אז
אבל
מה?
הוא מגיע למערכת האור, הוא מזין את האור בצורה מדהימה. הוא כאילו בא ומלמד אותו משהו שלא היה שם קודם.
והוא טוב גם לבעיות אור באופן כללי?
כן, הוא טוב לפסוריאזיס, הוא טוב...
מה זאת אומרת?
כן, כן, שמן סום סום. גם זית לא חסר לו, הוא טוב לסבוריה, שניהם בבליעה טובים להורדת כולסטרול, לשיפור תפקודי כבד.
אוקיי, אז רגע, אז בואי נדבר, הנה אני ככה עובר בספר, הוא מחולק לפי קבוצות, אז החלוקה היא מאוד נוחה, קבוצת התחבים, למה שאני רוצה למרוח תחב על עצמי?
תחב, למשל פצ'ולי, למשל וטיבר, למשל...
פצ'ולי הוא תחב?
כן.
מה את אומרת? כן. אז יש לו אחלה שם. השקיעו בו ביחסי ציבור, הוא לא נשמע לי כמו תחב.
אתה ערכת אותו?
פצ'ולי כן, נראה לי.
יש לו ריח של מקלט, של מערה, גם הווטיבר.
אז לא ערכתי פצ'ולי.
אני אגיד לך.
הייתי זוכר.
הרבה אנשים מצפים להריח ריח מתוק, כי בהרבה פעמים...
כי פצ'ולי הוא נשמע נורא מתקתק. השם שלו כבר נשמע נורא כמו ליצ'י כזה, לא יודע.
אני אגיד לך, הרבה פעמים מערבבים, אתה רואה פצ'ולי וניל, פצ'ולי לבנדר, מערבבים אותו עם ריחות מתוקים,
אוקיי.
והוא נותן עומק בריח שבלעדיו אין סיכוי שיגיעו אליו.
אוקיי, אז למה הוא טוב?
הפצ'ולי, הוא מוסיף רגש. הוא טוב למשל לאנשים התבניתיים, היגיון, תהיה לוגי, שאלתי אותך שאלה, תענה לי בצורה כזאת, כן, אני מבקש תשובה מחקרית.
לאנשי קבע.
למשל.
אתה רוצה לרכך את המפקד שלך, תמרח לו פצ'ולי בזה, תשים לו פצ'ולי בקפה.
הווטיבר למשל, שהוא השני של התחבים,
אוקיי.
יש מחקר של דוקטור טרי פרידמן, שהוא מצוין לבעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות.
או, שזה מדהים.
שזה מדהים לכל מדינת ישראל בערך.
נכון. כי כולנו כאלה, בגדול. אפרופו דברים שקשורים לאוכלוסייה הנפלאה שחיה כאן, הרי כולנו בפוסט-טראומה. אנחנו מדינה בפוסט-טראומה באופן
לגמרי,
כללי.
לגמרי.
מה מומלץ לכולנו בלי הבדל דת, גזע ומין?
הייתי מעלה מטוס ריסוס לשמיים שיפזר גרניום.
גרניום? באמת?
תקשיב, הגרניום הוא מאזן הכל. הוא מאזן מחשבות רעות וטובות.
די!
הוא מאזן את רמת הסוכר בדם, הוא מאזן... לחץ דם.
וגרניום זה מהצמח, גרניום.
כן, כן.
אני לא כל כך אוהב גרניום.
עם הפרח הסגול.
כן, כן. לאמא שלי היו מלא גרניומים כשהייתי ילד, ומאז כאילו קצת נצרב לי שיש לי יותר מדי מהריח הזה.
היו לה מלא גרניומים? יש רק אחד שיש לו את הריח שאני מדברת עליו.
אז אולי זה לא זה, אבל היה לה גרניום כל הזמן בעדן החלון.
אוקיי.
אז כאילו תמיד הייתי מריח את זה, הייתה מתה על זה, ולי נראה לי שקצת הספיק מזה. יש פה את קבוצת הסרפים,
כן.
נכון? שרף של עצים בעצם, נכון? אז גם, נכון. גם ממנו מפיקים...
מור לבונה.
אוקיי.
והשם השלישי, אני לא מקלל את זה, השם שלו, בנזואין.
בנזואין.
כן.
שמה הוא עושה?
הבנזואין, דרך אגב, הרבה אנשים לא יודעים, לוקחים ממנו את הבנזואיקן לתרופות כמו סטרפסילס.
אוקיי.
לבעיות הנשימה. יש לו
ריח... את יודעת, עכשיו כשאני חושב על זה, השם הזה מוכר לי. כאילו, כמרכיב בכל נכון. מיני דברים.
לבנזואין יש את הריח של התרופה נגד שיעול.
אוקיי, אוקיי. ולזה הוא באמת יעיל? זאת אומרת, דברים שקשורים לגרון,
גם.
כאלה?
גם למחלות של עודף חומצת שתן, כמו גאוט. מה שעושה כאבי שרירים, כאבי פרקים. מצוין, למשל, בהערכה לתקופה של משבר של אובדן של מישהו.
וואלה.
מעולה.
אוקיי, מעולה. מעניין. בואו נראה, את הנשאים ראינו ודיברנו, יש את קבוצת השורשים, שאנחנו יודעים שלשורשים באופן, זאת אומרת, די כללי, יש את התכונה הזאת של להרגיע, נכון? כאילו זה בעיקר ענייני רוגע. תמיד כשמישהו אומר זה, תלעס ולריאן או משהו מהסוג הזה.
תקשיב, ולריאן.
מה זה עושה לנו?
אם לא היה ולריאן, אני הייתי ממציאה אותו. יש לו ריח... של גרביים סרוחות של חייל ששבועיים לא נתנו לו להחליף.
את יודעת, הדברים האלה נשמעים הרבה יותר טובים לפני שאת אומרת שיש להם ריח מזעזע והיום.
לא, אבל ריח ספציפית. אבל אני אגיד לך משהו מדהים.
כן.
אני משתמשת בו הרבה להתקפי חרדה.
אוקיי.
ובזמן ההתקף אני שואלת, מה אתם מריחים? זה מעניין אותי. ואז אנשים אומרים לי, כמו דשא שקצרו אותו עכשיו, עכשיו אני עומדת בצד, בא לי למות מהריח, אבל זה מה שאנשים מריחים בזמן התקף, כי הם הכי זקוקים לו. נגמר ההתקף, אני נותנת להם לנוח, מחזירה להם את הוולריאן, ואומרים לי, לא, תני לי את מה שנתת לי קודם. ככה, ככה.
הם תמיד יחזרו לזה. אז יש פה משהו שאני רוצה שנדבר עליו אולי בקצרה, כי הוא לא מפורט פה, בתוכן העניינים, חומרים פעילים לפי משפחות וחלפי נוכחות של שמנים. מה הכוונה בחומרים פעילים?
חומרים פעילים זה בדיוק הכימיה שדיברתי עליה קודם.
אוקיי.
למשל, קודם דיברתי איתך על חומר מסוג קטון.
נכון. אוקיי.
אז כאן הכנסתי את כל המשפחות של החומרים הפעילים, מה הם עושים? כאילו, אם בן אדם פותח את הספר שלי,
כן.
ורואה איזשהו שמן, בכל שמן שמתי טבלה של חומרים פעילים.
וואו, זה ממש ההרכב ממש, של השמן.
ממש.
אוקיי.
עכשיו, בן אדם למשל שלא מכיר, מסתכל, רואה כאן, וגם רשמתי מה המשפחה.
כן.
אוקיי? הוא יכול לחזור לפרק של הכימיה, לראות מה התכונות של השמן. האם אני צריך להיזהר? למרות שבכל שמן רשמתי מה הזהרות, מה התכונות שלו, מה הוא עושה. אבל אם בן אדם
זאת
רוצה...
זאת אומרת, זה ממש גם מדריך שעוזר לך להימנע מפגיעה מיותרת לגמרי. בילד ובעצמך, ממש. שלא תחפוף לו עם שמן רוזמרין נניח.
כן. כן, לגמרי.
אוקיי. Okay. עכשיו בואי נדבר על החומרים עצמם. כמו שדיברנו על זה שאפשר למצוא אותם כמעט בכל בית טבע ובכל בית מרקחת, סופר פארם, ניו פארם, כל אלה, יש גם המון סוגים. עכשיו אנחנו יודעים שאם ניקח ויטמינים, יש ויטמינים שיש להם אפקט פוטנטי מסוג אחד, יש כאלה מסוג אחר, לא תמיד האלה חזקים כמו אלה, יש יקרים יותר, זולים יותר, זה בהשוואה לרמות הספיגה והריכוז. איך זה עובד בשמנים ארומטיים? כשאני okay. רואה שמן גרניום, כל השמני גרניום שאני רואה על המדף הם אותו הדבר, רק המותג
לא.
שונה?
ממש לא.
אוקיי.
Okay. וואי, אתה נהדר שאתה שואל את זה.
נהדר.
לא, באמת, כי זה גם משהו שאני אומרת לסטודנטים, בגלל שאני מלמדת כימיה, אז אני כבר שנים מלמדת אותם לבקש אנליזה כימית.
אוקיי.
Okay. אני התחלתי עם זה ב-2006, כל היבואני שמנים כעסו עליי נורא, היו אומרים אליי טלפון, את נודניקית, את אומרת לסטודנטים לבקש אנליזה, אני אומרת להם, אז תיתנו להם. לא ויתרתי, כי חשוב לי לעלות את הרמה פה.
כן.
אנליזה כימית מחזיקים אלה שחשוב, שהאיכות חשובה להם, שהשם שלהם חשוב להם.
אוקיי.
יש חברות ידועות בעולם שהם גאים באנליזות שלהם. אם אני קונה שמן מחול, אני יכולה בצור קשר לפנות לכימאי של החברה, לבקש אנליזה. אני רוצה לראות שבאמת לקחו את השמן, עכשיו למה זה לא פשוט? כל בדיקה כימית של אחד מהשמנים,
כן.
עולה 5,000 שקל.
וואו, רציני מאוד.
עכשיו, יבואן של שמנים מייבא לפעמים מעל ל-100 סוגים. הרגתי אותו עכשיו.
ממש.
אבל הוא לא צריך לעשות את זה בארץ. הוא צריך לבקש ממי שהוא קנה ממנו בחול.
אתה מכרת לי את זה, אני מייבא את זה דרכך בעצם, ממך.
בדיוק.
בוא תן לי את כל הסמכתאות.
בדיוק, תוכיח לי.
כי על כל דבר אחר היו עושים את זה. כי אם היו מייבאים עכשיו מזון לתינוקות ומייבאים,
נכון
לא
מאוד.
הכל מיוצר בארץ, אף אחד לא היה חולם להביא דבר כזה לארץ בלי אנליזה, בלי להראות מה המרכיבים ומה פה ומה שם.
נכון.
אבל שמנים, מה זה משנה? פשוט נשים ואנשים יקנו וזה הכל.
נכון מאוד.
אז לא משחקים עם זה.
לא משחקים עם זה. אני אומרת גם לסטודנטים מי היבואנים שפתחו לי את הדלת וישבתי עם הכימאי שלהם וראיתי את האנליזות.
שלא חששו ולא היה להם מה להסתיר או לתייך.
סמכו אפילו שבאתי לבקש את זה. אמרו לי, וואו, איזה יופי. את מעלה את הרמה. נהדר. זה מה שאני רוצה. אני לא אזכיר שם כדי לא להכפיש, אבל הייתה מישהי שישבתי איתה ואמרת לי, נו, בחייך, מה זה שמנים תיאורים? במקרה הכי טוב יש לך 60% שמן בפנים. לא. זה לא אמור להיות ככה. אז ברור שלא קניתי ממנה, ואני נזהרת, אני לא אומרת לסטודנטים מאלה, אל תקנו.
את אומרת ממי כן.
ממי
על
כן?
מי את כן סומכת ולא
בדיוק?
על מי את לא סומכת.
בדיוק. ותבקשו אנליזות.
מעולה. כן. אז גם אתם, גם אם אתם לא סטודנטים, אבל אתם חובבי שמנים ואוהבים להריח מדי פעם וכאלה, וחשוב לכם שזה יהיה הדבר האמיתי ואיכותי, אנליזות זה שם המפתח. ממי אני מבקש אנליזות?
צריך לבקש בחנות עצמה.
בחנות עצמה.
הם בדרך כלל אומרים לך, מה? לא, אנחנו לא יודעים מה זה. כאילו קצת משחקים איתך.
הם מקטינים ראש. אוקיי.
אתה צריך לחזור ולבקש. אם אומרים לך, אין לנו, תבין.
אתי ברכה.
כן.
אתי ברכה, מטפלת קלינית בארומתרפיה, היה מרתק.
תודה
באמת,
רבה.
באמת, תודה רבה שבאת.
תודה.
תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לגלוש לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר כאן, בכתובת כאן.org.il/podcast. שם תוכלו להזין לכל התוכניות שלנו בסדרת שלמות, וגם לעוד פודקאסטים אחרים, בנושאים מגוונים אחרים. לי קוראים רז חסון. עד הפעם הבאה, שתהיו בריאים ונשתמע. ביי ביי.